בית שאול. בית מלוכה מיוחד בעם ישראל, ביתו של שאול המלך. זה לא פשוט. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מלכות בישראל, ולשם כך בחר בדוד עבדו, משום מה רצתה ההשגחה העליונה שתקדם למלכות דוד גם מלכות שאול. זה נראה כאילו משהו התפקשש, היה צריך ניסו בית שאול, לא הלך, שמו את בית דוד. זה לא יכול להיות שזה מקרי, משום שכפי שאומר המהר"ל מפראג, הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. כלומר, הדבר שקורה לאדם פרטי יכול להיות במקרה, אבל כשמדובר על אישיות כלל ישראלית, מלך בישראל, אי אפשר לומר שהדברים במקרה קרה, ובוודאי שיש משמעות לדבר. יש להבין, אם כן, מהו הרקע להופעת מלכות שאול, ומהי ההשתלשלות של האישיות המיוחדת במינה הזאת, שאול המלך וביתו, מראשית התהוות עם ישראל ועד הגילויים היותר מאוחרים. שאול, מלך ישראל, היה משבט בנימין, מן המשפחות המיוחסות בשבט בנימין. וכמוכן, בנימין הוא הבן האהוב של יעקב אבינו, בנה של רחל. אם כן, יש לחזור אל האישיות של רחל, לעומת האישיות של לאה, כדי להבין מהם המרכיבים השונים של האומה הישראלית, ומתוך כך להבין את הייחוד של בית שאול. במגילת רות נאמר, ייתן האישה הבא אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. משמע שכדי לבנות את בית ישראל אנחנו זקוקים גם לרחל וגם ללאה. מה יש ברחל שאין בלאה, ומה יש בלאה שאין ברחל? על רחל נאמר שיעקב אהב אותה. אהב אותה אהבה רומנטית. המפגש ביניהם על הבאר לצליל חלילי הרועים, זה נחמד, זה פסטורלי. היא יפת תואר, יפת מראה, זה נאמר במפורש, היא יפה. יפה ומוצאת חן בעיני יעקב. זאת אהבה גלויה. אומר הזוהר, רחל, עלמא דאיתגליה. זה גלוי. מובן למה אוהבים את רחל. לאה, לכאורה פחות אהובה. נאמר, וירא השם כי שנוא עליה. לא כל כך יפה. קצת כפו אותה עליו. כן? אמנם כתוב שהוא אהב גם את לאה. ויאהב גם את רחל מלאה. משמע שהוא אהב את לאה. אבל, סך הכל, הניסויים בין יעקב ללאה היו כפויים. וזה אהבה נסתרת יותר. אומר הזוהר, לאה, עלמא דאיתכסיה, העולם המכוסה, הנסתר. זאת אומרת שיש ברחל יסוד לכל מה שאהוב באופן גלוי בעם ישראל, ולאה יסוד לכל מה שאהוב באופן נסתר בעם ישראל. הנסתר עולה על הנגלה, במובן הזה מה שיוצא מלאה גדול ממה שיוצא מרחל. מלאה הוקמו הכהונה והמלכות בישראל. מה שאין כן, מרחל, אין לנו לא כהונה ולא מלכות. כן. מה? לא שומע. מי כפה את החתונה? עיין בספר בראשית, פרשת ויצא. עכשיו, בואו נחזור לענייננו. כן, יש ברחל יסוד פשוט יותר ממה שאנחנו מוצאים אצל לאה. כהונה, מלכות, אלה הם דברים גדולים. לא כל אדם בעולם מסוגל אינו, ולא כל אדם בעולם ראוי לכהונה, ולא כל אדם בעולם ראוי למלכות. כך שלהגיע לדברים הגדולים האלה, שכהונה ומלכות צריך אישיות מיוחדת מהסוג של לאה. לעומת רחל, רחל היא, זה יותר פשוט. זאת אהבה רומנטית, גלויה. גם כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה אהוב בעם ישראל? באופן קלאסי, גלוי, אפשר לומר, התורה. אל עם ישראל יש לו תורה נפלאה, יש לו תוכן מוסרי, רוחני עליון, ולכן אוהבים את עם ישראל. לעומת לאה, שלאה, לעומת דברים אחרים שיש בעם ישראל, ששורשם בלאה, שם למשל המלכות. מלכות, מדינה, ממלכה, צבא, קשה יותר לראות את הקדושה שיש בזה. לכן אין פלא שענייני מלכות מיוחדים לבניה של לאה, שבאים מאישה שהאהבה אליה היא יותר נסתרת, ואילו התורה הונחלה בישראל על ידי בניה של רחל. כאן המקום להבחנה בין שני סוגי מלכות שיצאו מרחל ולאה. למשל, אם אנחנו מדברים על שאול ודוד, שאול, שהוא מבני בניה של רחל, מופיע כאדם צדיק באופן גלוי. מי שפוגש את שאול, לא קשה לו לראות איך ששאול הוא צדיק. מה שאין כן אצל דוד, במבט ראשון, זה לא כל כך גלוי, צריך לעשות מאמצים מיוחדים כדי להשתכנע שדוד המלך הוא נעים זמירות ישראל, ושאיתו הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עולם. כן.
לא. שרחל זה הדבר הגלוי, זה התורה, ולאה זה... לכאורה אנחנו רואים שיוסף, הוא נותן את הכלכלה, הוא המשביר, בכל העם הארץ, וזה נמצא בדיוק כפות, ותורה ניתנת על ידי משה שהוא משה ודוד.
אתה שואל, לכאורה, יוסף עוסק בדברים הגלויים, יוסף מבניה של רחל, והוא כזה עוסק בכלכלה, בגלוי, כן? אבל יוסף, עד כמה שאני זוכר, נקרא יוסף הצדיק. נכון? עכשיו, מה שאת אומר שהתורה ניתנת על ידי משה, שהוא משבט לוי, תלוי. מדובר על תורה של חוץ לארץ. תורת חוץ לארץ ניתנת על ידי שבט קצת תלוש מן הקרקע. זה שבט לוי. זה מתאים למדבר. בארץ ישראל, מי שתופס את המקום של שבט לוי, זה דווקא שבט בנימין. אם תשים לב, במדבר, מסביב למחנה לוייה, יש ארבע מחנות. מחנה דן, מחנה בנימין, מחנה יהודה ומחנה ראובן. בארץ ישראל, ארבעת השבטים האלה, דן, יהודה, ראובן ואפרים, נמצאים מסביב לשבט בנימין. כך ששבט בנימין הוא זה שתופס את מקומו של שבט לוי בארץ ישראל. כך שהתורה עוברת באופן גלוי בשבט בנימין. גם נאמר על יוסף וגם על בנימין שהיו בני זקונים. מה זה זקונים? שכל מה שיעקב למד תורה משם ועבר מסר להם. כך שמעבירי התורה בישראל הם דווקא בני בניה של רחל. כן, אנחנו רואים שאצל שאול לא היה קשה להשתכנע שהוא צדיק. למשל, מצאנו שיום אחד הביאו את ארון בית האלוהים לירושלים. דוד היה מפזז ומחרקר בכל עוז לפני ארון השם. ודוד חגור אפוד בד. מה זה אפוד? חצאית. היה לדוד איזה מין בגד, מעין חצאית של היום. תארו לעצמכם מלך ישראל כשהוא רוקד בכל עוז עם חצאית, אז הבגד מתרומם, אז רואים לו את הרגליים. אז מיכל בת שאול ראתה את הדבר הזה, קודם כל היא לא יצאה החוצה. היא נשארה בבית להסתכל מהחלון במה שקורה. כן? צניעות יתרה יש בבית שאול. וכששאול חוזר אחרי שכל עם ישראל היה מבסוט ושמח ורקד עם המלך, הבן אדם היחיד שלא מרוצה זה אשתו. מה נכבד היום מלך ישראל? ככה אתה נראית? לא ככה מתנהגים אצלנו. אומרים חז"ל, מדוע היא אמרה לו כך? כי בבית שאול לא היו, גם הגברים מגלים אפילו אצבע קטנה של הרגל. זאת אומרת שהייתה צניעות יתרה בבית שאול, צדקות יתרה. מה שאין כן בית דוד, אנשים אולי יותר קשורים לאדמה, רועי צאן, יש יותר חספוס, אז היה קשה לאדם מרקע דתי, עמוק, חרדי, כמו מיכל בת שאול, להשתכנע שהמזרוחניק הזה, יש שם בכל זאת קדושה. כן, אני רוצה להגיד. הם אמורים בישראל, כן. שמעון ולוי מעבירים את התורה בישראל. כן, אבל הם מעבירים תורה לא ממוסדת. זאת אומרת, שמעון ולוי הם הסופרים. הם מלמדי תינוקות, ככה כתוב. זה אלה שהם בשולי החברה. מי שאצלו זה ממוסד, שלו, שהופך את המלכות למלכות של תורה, זה בנימין. זה העיקרון הממלכתי שלהם. כלומר, מה יש בבית שאול לשמה כמה המלכות אצלם? בעיקר כדי להרים את קרן התורה. כן, אתה אומר שהיו מלכים מבית דוד כאלה, כגון חזקיהו, שתקע חבר'ה בבית המדרש והכריח את כל עם ישראל ללמוד תורה. נכון? אז אם כן, אנחנו רואים מלך מבית יהודה, מבית דוד, שמתנהג קצת כמו בית שאול. נכון? כי חזקיהו הוא מלך יהודה, עם כל הכבוד, לצדקותו הרבה, היה אדם חלש. היה אדם חלש שלא היה מסוגל להילחם, ולכן חז"ל באים אליו בטענות. נאמר במפורש באיכה רבתי, שדוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם, שדוד היה לוחם באויביו, ורודף אותם, ומשמיד אותם במקום רדיפתם. ואילו יהושפט ועשה, היו חלשים יותר, צאצאים של דוד. אחד אמר, עשה אמר, אני בידי לרדוף, אבל אין בידי להשמיד. אז אני ארדוף ואתה תשמיד. והקדוש ברוך הוא היה משמיד, כיוון שעשה היה צדיק. יהושפט אמר, אין לי כוח לרדוף, יש לי רק כוח להילחם. אז אמר לקדוש ברוך הוא, אני אלחם ואתה תשלים. והקדוש ברוך הוא, מכיוון שיהושפט היה צדיק, היה משלים את העבודה הזאת, היה עושה בשבילו את העבודה. חזקיהו מלך יהודה אמר, אפילו להילחם אין לי כוח. אז אני עולה על מיטתי ואתה עושה. ומכיוון שחזקיהו היה צדיק, הקדוש ברוך הוא עשה את עבודתו. אבל זה כתוב באיכה רבה. באיכה, שמה, במסגרת של 36 פתיחתות, שבהם מתארים את הידרדרות הממלכה בימי בית ראשון. אז זה אחד מהידרדרויות הממלכה. עד כדי כך היה חזקיהו עדין נפש, שבסוף לא היה מסוגל לומר שירה על מפלת אויביו. הוא ראה 185 אלף הרוגים של האויב, זה היה קשה לו. כך שאנחנו רואים שההתנהגות הזאת של צדקות רבנית אצל בית דוד התאימה יותר לבית שאול. זה בא להם בירושה מבית שאול. כן. אפשר לומר. אני משתמש במילה שהיא יותר כדי לקרב את זה אל ההבנה. זאת אומרת, יש נטייה קבועה בעם ישראל לראות בתורה חזות הכל. נקרא לזה כך. ואילו הרעיון שמלבד תורה יש מלכות, ושהקדוש ברוך הוא אלוהי צבאות ישראל, אלוהי הממלכה היהודית, זהו חידוש שמתגלה אצל דוד המלך. כן. כן, כן, כל הדברים האלה אנחנו נראה. כל הדברים האלה אנחנו נעמוד בהם. אבל קודם כל, להבין את האישיות הבסיסית של שאול מלך ישראל. נאמר על שאול בתנך, בן שנה שאול במולכו. מה זה? הוא היה בן שנה, נקי מחטא כמו ילד בן שנה. שגם לילד בן שנה אין חטאים, אף שאול אין לו חטאים. על דוד זה לא נאמר. לא נאמר שדוד גדל לגמרי בלי חטאים. אם כן, יש איזה הבדל בהתנהגות הגלויה, על כל פנים, של בית שאול ובית דוד, בין רחל לבין לאה. יש באותה צדקות המיוחדת של בית שאול, היא גם המקור לחולשה של בית שאול. כי מי שכל עולמו סובב מסביב לצדקות האישית, הוא חלש בתחום הממלכתי. זה לא הכרחי, אבל זה מצוי. זה אנחנו רואים, למשל, אותה חולשה מתחילה בנישואין של שאול עצמו. יש בספר שופטים סיפור מזעזע על מלחמה קשה שהייתה בין שבט בנימין לבין כל שאר שבטי ישראל, מלחמת פילגש בגבעה. שם דווקא שבט בנימין נכשל בצורה חמורה ביותר בענייני צניעות, וכל ישראל נלחמו בהם, ואחר כך הדבר הזה גרם שכששבט בנימין חזר בתשובה, הקפדתו על ענייני הצניעות הייתה יתרה. שם מסופר בספר שופטים שנשארו רק כמה מאות של בני בנימין בחיים, אחרי המלחמה הקשה הזאת. כן, ארץ בנימין התרוקנה מתושביה, נשארו רק כמה מאות בחורים משבט בנימין, ללא נשים. וכל איש ישראל נשבעו בהתחלה שאיש ממנו לא ייתן מבנותיו לבנימין לאישה. אחר כך התעוררו, אמרו, רגע, רגע, אם אנחנו נקיים את השבועה הזאת, שבט בנימין ייכחד מן העולם. ואי אפשר שיישאר עם ישראל ללא 12 שבטים, לכן מוכרחים אנחנו לעשות מעשה כדי להיפטר מן השבועה הזאת. אז מצאו איזשהו פטנט, בהתחלה חיפשו מי לא השתתף בשבועה, ראו שאנשי יבש גלעד לא השתתפו בשבועה, הביאו את הבנות שלהם. אחר כך ראו, אבל עדיין אין מספיק בנות. אז אמרו, יש פתרון אחר. אנחנו לא ניתן את בנותינו לנשים, אבל שבט בנימין יחטפו אותם. ואז אף אחד לא יעבור על השבועה. חיכו ליום שבו בנות ישראל היו רוקדות בקרמים, באזור שילו, והיו שם 400 מבנות שילו שרקדו בקרמים, חוללו בקרמים, ובני בנימין הסתתרו שם וחטפו אותם. כמה מבני בנימין? 399. מה עם ה-400? 400, היא חטפה אותו. ככה כתוב. כולם חטפו, והאחרון היה בחור צנוע, והתבייש מן המעשה הזה, אז היא חטפה אותו. וחז"ל אומרים, מי זה היה אותו בחור? זה היה שאול. שאול מלך ישראל. עכשיו, מצד אחד הדבר הזה הוא לשבחו מצד צדקותו האישית, שאין הוא נגרר אחרי התאווה. מצד שני, יש פה חולשה. יש פה חולשה מפרינת הנהגת הממלכה. אדם בעל נטייה כזאת של צניעות יתרה, עשוי להיות צנוע גם בענייני הפוליטיקה והנהגת, והנהגת המלכות. וזה יוצר שלטון חלש. שלטון חלש שלמשל איננו יכול להתמודד עם מלחמת עמלק. אנחנו כולנו מכירים, קראנו את זה בהפטרת שבת שעברה, ששאול לא רצה כל כך להילחם בעמלק. חז"ל מביאים הרבה דברים שאמר שאול לעצמו. כן, כתוב, וירב בנחל שעשה מריבות עם קונור, אמר, אם אדם חטא, בהמה מחטא, אם גדולים חטאו, קטנים מחטאו, יצאה בת קול ואמרה, אל תהיה צדיק הרבה. כלומר, יש איזו סכנה בצדקות יתרה. אז אנחנו מכירים את המדרשים האלה. אבל אם אנחנו מסתכלים בפשט הכתוב, הטענה העיקרית נגד שאול איננה הרחמנות, אלא הטענה היא העובדה שהוא שמע לעם. העם לוקח מן הצון ומן הבקר, ושאול שותק. אחר כך בא שמואל הנביא, שואל אותו, תגיד, מה זה צריך להיות? למה לא... מה כל הצון הזה אשר אנוכי שומע? הוא אומר, זה העם. העם ביקש. כלומר, אתה מגלה בזה חולשה במלכות. לכן חז"ל אמרו, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. זאת אומרת, דוד עשה שני חטאים ולא העבירו אותו ממלכותו, ואילו שאול עשה חטא אחד, העבירו אותו ממלכותו. מדוע החטא של שאול כל כך חמור? מפני הכניעה לעם, חוסר היכולת של המנהיגות. אז לפעמים שאול היה עושה כך, פתאום הפך פח עושה אחרת. כן? יום אחד כאן, יום אחד שם. איך אמרת? אז בקיצור, זה שלטון של צדיקים. הצדקות במובן של הרחמנות היתרה. כי הצדיקים, מטבעם, יש להם נטייה להיות רחמנים. אבל דווקא הרחמנות הזאת היא אכזרית. כל המרחם על אכזרים, סופו מתאכזר הרחמנים. וההפרש באמת בין שני צורות השלטון האלה מופיע בצורה ברורה ביותר בספר שמואל א', פרק י"ז, בפסוק ח'. מדובר על הקרב המפורסם בין דוד לגוליאת. שם יש הערה של התרגום, לא כל כך מפורסמת. קודם כל נקרא את הפסוקים. בפסוקים אנחנו רואים שגוליאת מגיע לפני מחנה ישראל ומתרברב. כן? מדובר בתקופה מאוד קשה לעם ישראל, בתקופה שאז הייתה סכנה שהארץ כולה תיפול בידי הפלישתים. יש לזכור, באותם הימים הפלישתים שולטים במישור החוף, בפרוסדור ירושלים, בחלקים מהנגב ובגליל אפילו. ישראל נמצאים בהרים, ביהודה, בדרום הר חברון, הם נמצאים באזור הזה, והם בחולשה גדולה מאוד מול הפלישתים. עומד מולם אחד מראשי הפלישתים, ששמו היה גוליאת בן עורפה. הבן של עורפה נקרא גם בספר דברי הימים בשם בילידי הרפה, כך כתוב. והוא עומד בפני מחנה ישראל ואומר את הדברים הבאים. ויעמוד, ויקרא אל מערכות ישראל, ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? חבל. כן, חבל על כל דם. הלו, אנוכי הפלישתי, ואתם עבדים לשאול. ברו לכם איש וירד אליי. ואז בא דוד, בסוף דוד מכה אותו כידוע. יש פה ביטוי לא מובן. מה זה? הלו, אנוכי הפלישתי. אנחנו לא יודעים שהוא פלישתי. אז בתרגום יונתן בן עוזיאל יש תוספת שהדפיסו אותה בסוגריים, והתוספת מאוד מעניינת. וקם ואחרז על סדרי ישראל ואמר להם. כלומר, הוא קם ודיבר אל מערכות ישראל ואמר להם, למה תפקון לסדרה קרבה? למה תצאו למלחמה? הלא אנא פלישתאה ואתון עבדים לשאול. הלא אני הפלישתי ואתם עבדים לשאול. עד כאן זה תרגום רגיל. עכשיו יש תוספת. אנא הוא גוליאת פלישתאה דמנגת. אני גוליאת הפלישתי מגת. דקטלית טרן בנעלי כהנה חופני ופנחס. אני זה שהרג את חופני ופנחס הכהנים בנעלי. מה הוא רוצה לספר? יש לו היסטוריה ארוכה של פיגועים. אני לא סתם בן אדם. ושוויתי את ארון כי עמד השם. אני אפילו שוויתי את ארון ברית השם. מה זאת שווה את ארון ברית השם? הוא לקח את התורה לטובתו. הוא אפילו ישכנע הרבנים שצריך לשמוע לו. והובליתי יתה לבית דגון תאהבתי, והבאתי את הארון בעצמי אל דגון האליל שלו, והווה תמן בקרבי פלישתאה שבעה ירחין. והוא היה שם בערי הפלישתים שבעה חודשים. אף כל קרב וקרב דהבו לאון לפלישתאה, וכל קרב וקרב שיש להם לפלישתים, אנא נפק ברש חילה. אני יוצא בראש הצבא, ונצחנה בקרבה, אני מנצח בקרב, ורמינה קטילין כעפרה דהרעה, ואני מביא הרוגים כעפר הארץ. נו, אז יש לו היסטוריה ארוכה של פיגועים. ואף על פי כן, ועד כאן, עד עכשיו, לא אכשרו יתי פלישתאה למעבר רב אלפא על והון. עדיין לא הכשירו אותי, לא קשר בעיני הפלישתים להעמיד אותי בראש עליהם. כלומר, עדיין השלטון שלי רופף. למרות כל מה שעשיתי, אני עדיין לא לגמרי מקובל על כל הפלישתים. ואתון בני ישראל, אבל אתם בני ישראל, מה גבורה עבד לכון שאול בר קיש דמין גבעתה? איזה גבורה עשה לכם שאול בן קיש מן הגבעה? אדם חלש, מה כבר הוא עשה? אמנם הוא גיבור, אין? הוא ראו אותו בכמה קרבות, אבל מבחינה מדינית הוא חלש מאוד. דמניתון יתה מלכה אילה וכון, שאתם מיניתם אותו מלך עליכם? אם גבר גבר הוא, גיבר הוא, אם הוא גבר, אם הוא איש גיבור, יחוד שיבוא ויעבד קרבה עימי, ויעשה מלחמה איתי. אם כבר הוא חזק, שירא את כוחו. מה, כמה מסוקים, כמה זה, זה שום דבר. ואם כבר חלש הוא, ואם הוא אדם חלש, בחרו לכון גברה ויחוד לבתי, אז תבחרו אדם אחר שיצא נגדי. כן, כלומר, גוליאת בעצמו מרגיש את החולשה שיש ליריב שעומד מולו, והוא מצפה למישהו יותר חזק שיקום תוך עם ישראל, וילחם בו. כן? כלומר, רואים איך שהצדקות של שאול עשויה גם להיות חולשה מדינית. מעניין, האם דוד סבור שצריך להחליף לחלוטין את בית שאול? אנחנו רואים שהייתה אהבה גדולה בין דוד לבין יונתן. יונתן, בנו של שאול, גם גיסו של דוד. הם אוהבים זה את זה מאוד. וכאשר שאול רודף את דוד, יונתן אומר לדוד, אתה תמלוך, ואני אהיה לך למשנה. כלומר, ההצעה, שגם כנראה מקובלת לדוד, כי יש ברית בין דוד ובין יונתן, שדוד יקבל את השלטון, והוא ימנה בתוך הצוות של השרים שלו את בית שאול. כלומר, יש רעיון להוסיף את הכוחות החיובים שיש בבית שאול לבית דוד. אבל צריך שהמנהיגות, יכולת ההכרעה, יכולת ההחלטה, תהיה בידי אדם שיודע להילחם, שיש לו חוש לענייני מלכות. אף על פי כן, חשוב היה, כאשר קמה מלכות ישראל, שהמלכות תהיה בהתחלה בידי אדם חלש כשאול. כך אומר הרמב"ן. הרמב"ן בפירושו לספר בראשית, בפרשת ויחי, על הפסוק, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אומר הרמב"ן, צריך שהמלכות תהיה אך ורק אצל שבט יהודה. זאת היא צוואתו של יעקב אבינו. אז מדוע קם מלך מבית בנימין? אומר הרמב"ן, משום שבאותו הזמן היה עניין המלכות מאוס לפני השם. כדי שהוא לא כל כך רצה שיהיה מלך באותם הימים. למה לא רצה? היו סיבות לכך. לכן העמיד בראשם מלכות בת חלוף, מלכות שלא תחזיק מעמד. ומה היה אמור לקרות בבוא הזמן? אלמלא ששאול חטא, היה צריך להיות שדוד ייקח את המלכות, ובשבט בנימין ימשיך להעמיד משנים למלך לאורך ימים, ואז במשך כל הדורות היה לנו תמיד ראש מבית דוד ומשנה מבית בנימין. אבל טוב, קרה מה שקרה, זה לא יחזיק מעמד. אבל אנחנו רואים כן שיש פה כוונה של ההשגחה העליונה שהכל יתחיל משאול. מה זה בא לומר? זה בא לומר שכאשר מעמידים מלכות חזקה, מלכות שיודעת להילחם, צריך שיהיה ברור מהו היסוד המוסרי שעומד ביסוד הדברים. כי הרי אצל שאול יש רגישות מוסרית גבוהה, רחמנות גבוהה. אז צריך שיהיה ברור לכל העולם כולו, כולל לעצמנו, שגם כאשר אנחנו מתנהגים באכזריות, זה על יסוד של רחמנות בסיסית. זה לא מתוך אהבת האכזריות שאנחנו אכזריים, שהרי העמדנו בתחילה את בית שאול. והדבר הזה, יש לו המשך במשך הדורות. במשך הדורות, למשל, אנחנו רואים שדורות רבים לאחר מכן, תוקן האבון של מלחמת עמלק בימי מרדכי ואסתר, שאביהם מבית שאול. ומה אנחנו רואים שם? שבעוד שבימי שאול העם לקח מן הביזה במגילת אסתר, ובביזה לא שלחו את ידם. וכמו שנאמר בשאול שהקדוש ברוך הוא נותן את המלכות לרעהו הטוב ממך, כך גם פה בית שאול עולה למלכות על רקע זה שצריך לתת את המלכות לרעותה הטובה ממנה במקום ושתי. כלומר, אנחנו רואים שדברים חוזרים על עצמם. אנחנו רואים שם גם דבר אחר, שמרדכי ואסתר נהגו באכזריות יתרה. בית שאול מתקן את עצמו. איפה שהייתה לו חולשה כלפי המלך, דווקא החולשה הזאת לא קיימת במגילת אסתר. כן, מה אנחנו חוגגים בפורים? מרחץ דמים, מוצדק כמובן, נגד אויבינו, אלה שביקשו להרוג אותנו, אנחנו הרגנו אותם. 75,000, 75,000 איש ביום אחד. כן, סברה ושתילה, זה כסף קטן ביד זה. אבל שם נאמר דבר חשוב. היה אפשר לחשוב שעד רבה ההתנהגות האכזרית הזאת תביא לגינוי כללי של עם ישראל, לחוסר יכולת של השפעה. ודווקא שם נאמר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כלומר, דווקא העלייה של המעמד של עם ישראל, וגם כשרואים שעם ישראל מסוגל להילחם באויביו ביד קשה, דווקא אז מתחילים להיות גם מושפעים מן התוכן היהודי של המדינה העברית, מהתוכן הרוחני של היהדות, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. כן. מה? נו, ואז מה? אני לא מקבל את זה. הרי זה שהם התייהדו, זה לא בגלל שהם פחדו שהיהודים יהרגו אותם. הרי היהודים הרגו רק את מבקשי רעתם. אז למה הם ביקשו להתייהד? כי נפל פחד מרדכי עליהם. הם ראו את האישיות הגדולה הזאת, ולכן גם רצו להתייהד. שאם לא כן, שלא יעשו כלום ליהודים, לא יקרה להם כלום. אנחנו רואים, אגב, בתקופה של מרדכי ואסתר, ממש מבחינה היסטורית, דבר מפתיע מאוד. שלראשונה קמה באימפריה הפרסית דת שהייתה כמעט ולא אלילית. הדת של זרתוסטרה. היה גוי אחד בפרס באותם הימים, שביטל כמעט כל עבודה זרה שבעולם, אבל לא הגיע עד כדי אמונת הייחוד, אמונה באל אחד, הגיע לזה שיש שני אלים, אחד טוב ואחד רע. על כל פנים, זאת הפעם הראשונה שבעולם האלילי ביססו את החיים הדתיים על יסוד מוסרי. וזה בדיוק קורה בזמן של מגילת אסתר. אולי לזה מתכוונת המגילה כשאומרת, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. ואנחנו רואים שעד רבה, האכזריות הזאת היא האפשרות להעברת המסר האוניברסלי. כן. חזרה לערב רב של משה רבנו, נכון. אז מה? עוד דבר אנחנו רואים שבשבט בנימין יש סגולה מיוחדת להעמיד מלכות בשעה של חולשה, של חולשת האומה, מבחינה פוליטית. נאמר, בנימין, זאב יטרף. בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. כלומר, מה מיוחד אצל שבט בנימין? הם יודעים להעמיד מלכות בבוקר ובערב. אומרים חז"ל, הבוקר זה בוקרם של ישראל. בזמן הבוקר יש יכולת לשבט בנימין להעמיד מלכות. מה זה הבוקר? זמן של שאול ואיש בושת. ולערב יחלק שלל, זה בימי מרדכי ואסתר, בזמן הערב של עם ישראל. אז אנחנו רואים פה דבר חשוב. אפשר, מה? בצהריים זה בית דוד. זאת אומרת, כשהשמש של עם ישראל היא בכל תוקפה, אז מי שמתאים דווקא זה הנהגה מבית דוד. כשהמלכות חלשה, וישי או בהתחלתה או בסופה, היה צריך מלכים מבית דוד, מבית בנימין. וזה או שאול או מרדכי ואסתר. כל פעם שאנחנו שוב בהתחלת מלכות, או בסוף מלכות, בנימין זאב. יטרף בבוקר יאכל עד. זאת אומרת, אולי גם מהבחינה הזאת, מובן מדוע מי שהיה בבחינת משיח בן יוסף בראשית הציונות, שמו היה גם כן בנימין זאב. אינני יודע אם אין לזה קשר. הרי איך אומר המהר"ל, הדברים האלה אינם במקרה קרה. כן, אנחנו רואים שיש פה שני שלבים בהתפתחות המלכות. זהו היסוד הקדום למה שאנחנו מוצאים אחר כך בדברי חז"ל, שיש שני סוגי משיחיות, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מה קרה? עכשיו, יש דבר שנאמר בספר בראשית, מבליט את תפקידו של שבט בנימין. נאמר, ונפשו כשורה בנפשו. כשיהודה רוצה לשכנע את יוסף להחזיר לו את בנימין, לא לשמור אותו לעבדות במצרים, הוא אומר, אני לא יכול לעלות ליעקב ולומר לו שבנימין לא חזר. בגלל שנפשו כשורה בנפשו. מעניין מה זה אומר הדבר הזה. זה אומר שבמקום שבו נמצאת נפשו של בנימין, שם נמצאת נפשו של יעקב. או במילים אחרות, ההיסטוריה של עם ישראל תמשיך במקום שבו שבט בנימין יימצא. ולדבר הזה יש השלכות רבות. למשל, בימי שבע בן בכרי. בימי דוד המלך היה אדם משבט בנימין, ושמו שבע בן בכרי, שהתפלג מדוד וסחב איתו את כל שבטי ישראל אחריו. השבט היחיד שנשאר נאמן לדוד היה שבט יהודה. כל שאר השבטים ובנימין בכללם הקימו ממלכה בפני עצמה. אם הדבר הזה היה מצליח, ייתכן מאוד ששבט יהודה היה יוצא מן הזיכרון הלאומי שלנו. היה מפסיק להיות חלק של עם ישראל. זה לא הצליח. יואב בן צרויה הרג את שבע בן בכרי, וחזרו כל השבטים לעולו של דוד. אחרי ימי שלמה שוב נתפלגה הממלכה. על ידי ירובעם בן נבט. חז"ל אומרים נבט, אביו של ירובעם, הוא בעצמו שבע בן בכרי. הוא אותו אחד, קראו לו גם נבט וגם שבע. זאת אומרת שיש פה איזה מסורת של התפלגות. וכאן החלוקה היא אחרת לגמרי. שבטי הצפון, 10 שבטים נפרדים מבית דוד, ושבט יהודה ובכללו שבט בנימין נשארים עם בית דוד. התוצאה, שבטי הצפון עבדו מן ההיסטוריה, הם 10 השבטים שגלו ועבדו מן הזיכרון שלנו, ושבט יהודה הוא ההמשך של ההיסטוריה הישראלית, עד כדי כך שכולנו נקראים היום יהודים, בגלל זה, על שם שבט יהודה. ואנחנו רואים ונפשו קשורה בנפשו. במקום שבו יימצא שבט בנימין, שם תמשיך גם כן ההיסטוריה הישראלית. מה הדבר הזה בא ללמדנו? שאף על פי ששבט בנימין איננו ראוי מצד עצמו למלכות מתמדת, למלכות קבועה, אבל מוכרחים להשתמש בכוחות שלו אם רוצים את המשך הממלכה הישראלית. ולכן מוכרחים גם לתת לו, כן בבקשה? נאמר על בנימין. ומכיוון ששבט בנימין עליו נאמר ונפשו קשורה בנפשו, לכן בית המקדש אצלו. לכן בית המקדש אצלו, לא בגלל שאצלו בית המקדש. לא, זה בדיוק הפוך. בגלל ששבט בנימין הוא הנפש, לכן בית המקדש אצלו. זה חשוב הנקודה שהערת. בגלל שמשל, חז"ל אומרים שקין והבל נלחמו על מקום המקדש. קין הרג את הבל כדי לקבל את מקום המקדש. אבל הטעות של קין הייתה לחשוב שבגלל שהבל הכיר את המקום, בגלל זה נתקבל קורבנו. הוא לא הבין שההפך הוא הנכון. זה בגלל שהבל ראוי לזה שהקורבן שלו יתקבל, שהמקדש אצלו. שהיסוד המוסרי הוא הראשון כאן. ועד כדי כך הדבר חשוב, שמוכרחים לתת לבנימין מלכות לשעה, ומוכרחים לתת לו לפחות 2 מלכים. כן? זה לא יפה לתת למישהו שראוי למלכות קצת, לתת לו מלך אחד. נותנים לו 2. חתיכה הראויה להתכבד. ולכן, אחרי שאול, היה מוכרח להיות שאישבושת בנו של שאול ימלוך גם כן. זה מפורש בספר בראשית. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב, כשבנימין עוד לא נולד, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, הנני מפריך, ונתתיך לקהל עמים, ומלכים מחלציך יצאו. איזה מלכים יצאו ממנו? הרי רק בנימין צריך להיוולד. אמרו חז"ל, בנימין צריך להוליד עוד את שאול ואת אישבושת. וזה אותה דרשה, דרש אבנר בן נר כשהמליך את אישבושת. זאת אומרת, מוכרחים לתת לו איזה מלכות מינימלית, איזה 2-5 שנים של מלכות, כדי לפחות לספק את את הנבואה. מה? מה? נכון. נכון. נו. אבל גם דוד הוא מולך מכוחו של שאול. דוד, אל תשכח שהיה חתנו של שאול. אין מלכות עוברת, אלא דרך נישואין עם הבת של המלך הקודם. כן? לכן, היה צריך להיות שיהושע יישא לאישה את רחב, ולכן היה חייב להיות ששאול יישא אישה משבט אפרים, וחייב היה להיות שדוד יישא את ביתו של שאול. המלכות צריכה לעבור דרך נישואים כאלה. כן? אז גם דוד מולך מהכוח הזה. עכשיו, יש פיתוי גדול. הפיתוי של בית דוד זה לומר, מכיוון שבית שאול ממלך חלש וממלך ימיו ספורים, אז אנחנו נזלזל בו. קצת מזה היה, למשל, כאשר דוד הגיע באמצע הלילה אל מקום לינתו של שאול, ראה שכולם נרדמים, כל השלטון רדום, אפילו אבנר בן נר, שהוא יד ימינו של שאול, אין לו כוח לעמוד, והוא נרדם גם הוא, רואים שלטון בחולשה. אז אומרים החברים של דוד, הנה, זה הזמן עכשיו, להינקם מאויביך. סוף סוף, הקדוש ברוך הוא נותן בידיך את מבקש נפשך. אומר דוד, אני לא יכול. הוא משיח השם. כלומר, אפילו שלטון חלש באומה, שלטון כושל, זה מלכות השם. ודווקא מה שמאפשר לדוד למלוך מלכות עולמית, זה שהוא לא שופך את דמם של בני השלטון הקודם. זה שהקדוש ברוך הוא בסוף סוגר איתם חשבון, זה סיפור אחר. אבל דוד מעצמו לא יוזם את הדבר הזה. כי אם לא, אז מלכותו תקום בדם, ואז מלכותו שלו תהיה זמנית וחלשה. ואף על פי כן, דוד נידון על יחס מולקולה של זלזול כלפי שאול. כדי להראות לשאול שהוא לא פגע בו, הוא חותך בחרבו את כנף מעילו של שאול. למחרת בבוקר, בצוק השני, אומר לו דוד, הנה זה החתיכת כנף של המעיל שלך, ככה שומרים עליך? יש בזה קצת זלזול. אומרים, בגלל זה נענש דוד שבסוף ימיו, והמלך דוד זקן, בא בימים, ויחסוהו בבגדים ולא יחב. היה לו קר. היה לו קר, כי הוא פגע בבגד של שאול. וזאת נקודה עדינה, כי דוד צנוע, כי שאול צנוע במיוחד. לכן פגיעה בבגדים אצלו, זאת הנקודה היותר בעייתית. פגעת בבגד של אדם שהצניעו אותי כל עולמו, אז אתה צריך לחטוף על זה משהו, קצת, פה, משהו. יש בסוף ספר שמואל תיאור מזעזע של הידרדרות משפחת שאול. בהידרדרות. סוף משפחת שאול. כשיש מגפה בארץ, כשיש בצורת בארץ, ואז דוד שואל בשם, תגיד, כן, שואל באורים ותומים, למה קורות כל הצרות האלה? ואז השם עונה על שאול ועל בית הדמים. יש איזה אבון שלא כופר, ששאול השם בו, ואתה צריך לטפל בזה, כי בלי זה ימשיכו הצרות. טוב, מתעניין דוד מה קרה בדיוק, מה זה שאול ובית הדמים, מוצא שזאת הפגיעה שפגע שאול בגבעונים. מי היו הגבעונים? הגבעונים היו בהתחלה כנענים, מהעם החיבי, יושבי הארץ. והגבעונים עשו איזו תחבולה כדי שיהושע ובני ישראל לא יארגו אותם, התחפשו לעם אחר, איך המסופר בספר יהושע, אמרו, אנחנו לא כנענים, אז תעזבו אותנו בשקט, לא עשינו כלום. אחרי כמה זמן, ואז נשבעו להם שלא יפגעו בהם, אחרי כמה זמן התברר שהגבעונים הם כן כנענים, ואז השבועה שלהם, והם עבדו עלינו, אז לכאורה אנחנו פטורים מן השבועה, אף על פי כן אמרו, מפני חילול השם, לא נפגע בהם. ואז הגבעונים הפכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים לעדה, וגם היו הגבעונים בעצם התגיירו, היו יהודים. אמנם במקור הם לא מבני ישראל, אבל הם קיבלו על עצמם את תורת ישראל, התגיירו, אבל תמיד הייתה איזה מין זרות בינם לבין שאר היהודים, גם בגלל האופן שבו הם נכנסו לכלל ישראל, זה לא מצא חן בעיני כולם. עכשיו, אבל מפני חילול השם לא פגעו בהם, במיוחד שהם אחר כך עזרו לנו במלחמה. הגבעונים היו בעצם משתפי פעולה של השלטון הישראלי נגד יושבי הארץ האחרים. נגד הפלישתים, נגד שארית הכנעני, הגבעונים הפכו להיות בעלי ברית שלנו. ורואים פה מה קורה לשלטון חלש כשהוא רוצה להראות עוצמה. אז הוא פגע בגבעונים שהיו משתפי פעולה חפים מפשע. ככה מסופר ששאול פגע בגבעונים, בקנאותו לישראל. ככה כתוב, בקנאותו לישראל. מה הייתה הקנאה שלו? אזור, איפה ישבו הגבעונים? הגבעונים ישבו בלב נחלת בנימין. והם אמרו, ואחרי מלחמת פילגש בגבעה, כשרוב שבט בנימין נהרג, בעצם נשארה ארץ בנימין ריקה מתושבים. אז מי השתלט על כל מיני שטחים שהיו שם? הגבעונים באופן טבעי. אז אין פלא שבזמן מן הזמנים, בית שאול, ולא ברור בדיוק מתי זה קרה, אולי אפילו לפני ששאול נהיה מלך, בית שאול פגע בגבעונים, נלחמו בהם שלא בצדק, ועל זה היה אחר כך אסונות בימי דוד, ואת זה היה צריך לכפר. ואיך נתכפר הדבר? על ידי שהגבעונים אמרו לדוד, תעשה מה שאנחנו מבקשים. אמר דוד, טוב, אין ברירה, הקדוש ברוך הוא ציווה, נעשה מה שאתם מבקשים. ביקשו, תן לנו 7 אנשים מבית שאול ונהרוג אותם. על זה אומר הכתוב, והגבעונים לא מבני ישראל המה. כן, כי ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אז התנהגות כזאת, גם אם היה איזשהו יסוד לטענה, בכל זאת זה לא ככה מתנהג. כן. ואז נהרגו שמה 7 מצאצאי שאול, אחר כך גם יונתן ויונתן ואחיו וגם שאול נהרגו במלחמה. בקיצור, מבית שאול כמעט ולא נשאר כלום, חוץ מאשר מפיבושת בן יונתן, ידידו של דוד. וממפיבושת נשאר ילד קטן בשם מיכה, שממנו בסוף יצא מרדכי היהודי. כן, נקרא מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימין. יש בכל זאת לבית שאול, כן, לא הייתה לו ברירה, זה היה על פי הדיבור. על פי הדיבור. יש דברים שעושים על פי הדיבור. על פי הנבואה, כבר. אז כנראה שהייתה סיבה, מת השם. כלומר, אתה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא נתן הוראה כזאת. אז כנראה שהייתה סיבה. רק שהיא לא גלויה לנו. זה אגב, באיזשהו מקום, תיקון לזה שבית שאול לא רצו לשמוע לדברי הנביא, שאמר להשמיד את עמלק ולא שמע. אז זה מה ש... זה מידה כנגד מידה. זה לא שלא הייתה סברה לשאול, למה לא להרוג את עמלק. הרי קדם לשאול אדם אחר שלא ישמיד את עמלק. משה. כתוב, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח משה ידו וגבר עמלק. אז למה משה יניח את ידו? שישיר את הידיים למעלה. מה, רק בגלל שקשה לו? אז שיהיה קשה לו. שנגמור עם עמלק, מה יש? אלא רש"י שמה כותב, על פי הדיבור עשה. כלומר, הייתה איזו כוונה, על פי הנבואה, לא להשמיד את עמלק באותו יום. כנראה שבמשך הדורות תמיד צריך להשאיר משהו מעמלק, וזה כנראה מה ששאול סבר גם כן, הוא למד ממשה. לכן יש איזה קשר בין משה, שאול, מרדכי ואסתר. לכן זה לא במקרה שהגמרא במסכת מגילה שואלת, אסתר מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין, המן מן התורה מניין, משה מן התורה מניין. כי כולם שייכים לאותו הסיפור. הסיפור של אי מחיית עמלק עד הסוף. תמיד נשאר איזה משהו. אף על פי כן יש לבית שאול תרומה מיוחדת לבית דוד. מי שלימד את דוד תורה היה מפיבושת. מפיבושת היה אחד מבניו של שאול, גם כן, היה לו בן בשם מפיבושת, והוא היה מלמד את דוד תורה, והיה מחלים את פניו בהלכה. ודוד היה מקבל, היה יושב לפניו כתלמיד בקרקע. אבל דבר אחד בסופו של דבר אומרת הגמרא, שמבדיל בין תורת שאול לבין תורת דוד. שדוד וגם יונתן ידעו ללמוד תורה באותה מידה, היו חברותה מצוינת. כן? שהוא ידע, זה ידע לשאול, זה ידע לשאול, זה ידע להשיב, זה ידע להשיב. כל החלקי הפלפול היה גם אצל יונתן וגם אצל דוד. דבר אחד לא היה ביונתן שהיה אצל דוד, אומרת הגמרא, שהלכה כמותו. כיוון ששאול הבין שההלכה כמו דוד ולא כמו יונתן, התחיל לקנא בו. ואנחנו רואים שבסופו של דבר, כשרוצים לקבוע הלכה, לא די בכך שיש לאדם תורה. הוא מוכרח גם להוסיף את כישרון המלכות. מי שיש לו כישרון של מלכות, אז גם אצלו המסקנה ההלכתית הלכה למעשה. שאם לא כן, זה דברי תורה יפים, נפלאים, מפולפלים, עמוקים, אבל זה לא ההלכה למעשה. ההלכה היא רק מה שיכול להתקבל על כל האומה ולשנות גם את פניה של המדינה. לכן אומרת הגמרא, שאול לגלה מסכתה, דוד גלה מסכתה. כמו שאצל דוד, המסכת הלימודית הייתה שלמה, כיוון שהיא כללה גם את האחריות הלאומית והפוליטית, ולכן אין פלא שמשיח, משיח אלוהי יעקב, יוצא בסופו של דבר מדוד. על כל פנים, יש, גם למדנו משהו על בית שאול, שאף על פי שבית שאול סופו טרגי, ואף על פי שאת בית שאול אי אפשר להעמיד בקביעות בעם ישראל, אי אפשר להקים את בית דוד בלי בית שאול. זהו.